אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 752, איגרות, איגרת נון ב'. מכתבך והפתקאות השגתי לנכון, והנה רבי נרו יאיר פרש לי את הכתוב, דרשו השם בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב וכו'. לכאורה קשה, אם השם יתברך כבר במציאות אצלו, וכבר הוא קרוב, אם כן, מה הצורך עוד לדרוש ולקרוא לא יתברך? ותרץ שהכתוב מדבר לאותם שכבר זכו לקרבת השם תמיד, מזהיר אותם הנביא, שאף על פי שכבר נדמה אצלם שאין עוד מה לבקש ולהשיג, חס ושלום לחשוב כזה, שנמצא כמקצץ בנטיעות, אלא ידרוש עוד ויקרא אל השם להשגות יותר גדולות, והדברים כנים. אבל עמלה אחריו לפרש זה על פי דרכנו, דפשוט הוא שכל מי שזכה למציאות חן בעיני קונו יתברך, נמצא שהשם יתברך ממלא לו כל משאלותיו, כמנהג האוהבים והידידים שמשלימים חפצם זה לזה, כל אחד לפי יכולתו. וכיוון שהאדם הזה זכה להיעשות ידיד השם, בהכרח שמורכב מגוף ונפש. אם כן, אינו להם מקום לגלותם לפני השם יתברך. אבל על כל פשעים תכסה אהבה, ומכל שכן לפני יתברך, ודאי לא שייך דבר מגונה או פשעים. כמו שכתוב, כל תינופת לא תתנפך, אש אוכלה אש, לא תשרפך. על כן מכוח האהבה האמיתית בינו לבין השם יתברך, לא ימלט שלא יגלה האדם גם רצונות גופניות לעיניו יתברך. הוא מובן מעצמו שיד השם יתברך לא תקצר למלאות כל חפץ אוהבו. הן מה שהוא לפי הנימוס, והן מה שאינו לפי הנימוס. כי יכולת השם בחפצו קשורה. אבל לאחר שכבר מילא השם יתברך את חפצו, נמצא האדם בעצמו כמו וכדמיון מתחרט על משאלותיו היתרים, שהביא לפני השם יתברך. למדנו מהשמיים נותנים ולא לוקחים, כי כבר קידשו השם. על כן נמצא שהאדם מוכרח לחזור לתקן המעוות הנזכר בשניים. א', מה של זלזל בכבוד השם יתברך להביא משאלות גופניות לפני המלך. ב', שלא נזהר לחבב מתנת מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, אם קטן, אם גדול. כי בית ערכים יש בכל מתנה. ערך א' היא המתנה, אם גדולה היא או קטנה היא. ערך הבית הוא הנותן, אם חשוב הוא או פחות הוא. כמובן שאדם חשוב, אפילו נותן דבר קטן, יש למתנה ערך חשוב מאוד נעלה, לפי מעלתו של הנותן, על דרך שאמרו זר. להימצא בהיכל המלך, הוא מוכרח לצאת החוצה להתקן. וכיוון שיוצא החוצה, נמצא עובד כל השגותיו שכבר זכה להשיגם, היות שמתנותיו של השם יתברך מיוחדים בעולם שנה נפש, שצריך להיות נפש נבחר, ובזמן נבחר, ובמקום נבחר. וכיוון ששינה מקומו, נמצא נשתנים עליו גם השנה נפש, ואז נמצא האדם במבוכה גדולה. ועל זה מזהיר הנביא, דרשו השם בהימצאו. פירוש, לחזור ולהמשיך ולהשיג כל ענייני הרוחניות שהשיג, כי בעניינים הנפשיים מצוי השם יתברך לכל, ועל זה כתוב בהימצאו קראוהו בהיותו קרוב. הם העניינים הגופניים שכבר השיג לסיבת היותו קרוב. הוא מזהיר הנביא שכאן אסור לדרוש חס ושלום מפני זלזול במלך. הוא חייב לבוא לפניו במשאלות גופניים, אלא מחויב לקרוא לו בשם הזה לבד. פירוש, בשעה שמציע תפילותיו לפני השם יתברך, מחויב להזכיר רוב טובותיו שעשה עמו מלפנים בטוב ומטיב, למלאות לו דברים גופניים. אם כן, אין צריך לומר שימלא לו עכשיו עניינים הנפשיים. וזה סוד דברי חז"ל באומרת, השמיים ביני לבינך יעשו דרך בקשה. והדברים עמוקים, ובדברים האלו מתפרשים לנכון כל המשך ההפטרה שבין הנכר סובב על עניינים גופניים, והסריס סובב על עניינים נפשיים, והמשכילים יבינו. והנה הפירוש הנ"ל עמוק עמוק מאמצענו, ועל כן אפרש על דרך עין פנים לתורה. כי הנה כשהאדם מיישב את עצמו ומרגיש מצבו הדל, ונתעורר לשוב אל השם, ושופך תפילותיו בגעגועים גדולים להידבק בהשם, הרי הוא חושב כל התפילות האלה וכל ההתעוררות הזו לכוח עצמו, ונמצא יושב ומצפה לישועת השם קטנה או גדולה, ובהאריך הענן ואינו רואה שום הסברת פנים ביותר מן השם יתברך, נמצא חס ושלום נופל לייאוש, כי לא יחפוץ בו השם, היות שאחר מספר גדול של הגעגועים האלו לא פנה אליו ולא כלום חס ושלום. ועל כן אומר הכתוב, דרשו השם בהימצאו. כלומר, בשעה שהשם יתברך ממציא את עצמו עליכם לדרישה, אז בהכרח שתדרשו אותו גם כן. שדרך האיש להקדים, כלומר שהשם יתברך מקדים את עצמו, ליתן לכם לב לדרוש אותו. וכשתדע את זה, בטח תתחזק מצדך כמה שתוכל לדרוש ביתר סט וביתר תעצומות, כי המלך קורא אותך. וכן הוא אומר, קראוהו בהיותו קרוב. כלומר, בשעה שתקראו אל השם שיקרב אתכם אליו יתברך, תדעו שכבר הוא, שכבר קרוב הוא אליכם. שאם לא כך, ודאי שלא הייתם קוראים לו. וזה גם כן שיעור הכתוב, טרם יקראו ואני אענה. דהיינו, כי אם אתם קוראים אליו יתברך, הלא כבר פנה אליכם, ליתן לכם התעוררות לקרוא אותו. עוד הם מדברים ואני אשמע, כלומר ששיעור השמיעה של הקדוש ברוך הוא תלוי ממש בשיעור הגעגועים המתגלים בדיבורי התפילה. ובהרגיש האדם געגועים יתרים, ידע בשעת מעשה שהשם יתברך שומע אליו ביותר. הוא מובן מעצמו שביודע את זה נמצא מתחזק ביותר בשפיכת ליבו, כי אין לך זכות גדולה מזו, אשר מלכו של עולם מטה אוזן קשבת אליו. ודומה בערך למה שאמרו חז"ל, הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של צדיקים, כי בתאוותו של השם יתברך להאדם שיתקרב אצלו, נתעורר כוח וגעגועים גדולים בהאדם לתאוב השם יתברך, כי כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ונמצא ממש שדיבורי התפילה ושמיעת התפילה עולים ובאים בקנה אחד, עד שיתקבצו לשיעור השלם וקונה הכל. וזה עניין רוח אמשיך ואיתי רוח. ושים לבך בדברים האלו שהם יסודות הראשונים בדרכי השם יתברך. הנה כתבת ודרשת שאקבל אותך בתור תלמיד. גם חשדתני בספק שמה איני מרוצה בך, להיות שיש לי כבר די תלמידים. והנה האמת אומר לך שכבר אתה עליי יותר מאחרים, שכבד אתה עליי יותר מאחרים, והוא כיוון שאתה מיוחס יותר מאחרים. ובטח שמעת שהרב רבי אלימלך, זכותו יגן עלינו, לא רצה בשום אופן לקבל תלמידים מיוחסים. והרבה הפצרות ובחיות שפך הרב מרופשיץ, זכותו יגן עלינו, לפני הרב רבי אלימלך, ולא הועיל לו עד שהופג ממנו כל ריח הייחוס, ואמר לפניו כלשון הזה: מה אני השם שאבא שלי עם כזה ייחוס גדול? ולאחר שיכיר באמיתיות דבריו, אז קיבלו. ואל יהיה לך זה לפלא, כי על פי דעת בעלי הבתים נראה אשר היחסן קרוב להשם מאיש פשוט, להיותו רואה ומסתכל במעשים הטובים של אביו מנעוריו, וגרסת הילדות נקבע יותר בלב. אבל העניין, כי בכל תנועה ותנועה בעבודתו התברך, נמצאים בית הפכים בנושא אחד. כמו שהערכתי במכתבים הקודמים, שהוא מסיבת המקבל, להיותו מורכב מגוף ונשמה, שהם הפכים זה לזה, על כן עושה בכל השגה, קטנה או גדולה, בית מיני צורות הפכים זה מזה. והנה בית כוללים יש בעבודות השם. א' הוא תפילה ובקשה, ב' הוא שבח והודאה. ומובן מאליו ששניים אלו מחויבים להיות על תכלית גובהם. והנה להשלמת עניין התפילה, מחויב האדם להרגיש קרבת השם אליו כדבר מחויב, כמו איבר המדולדל מהקומה כביכול. כי אז יכול להתמרמר ולשפוך לפניו כל ליבו. אבל כנגד זה, לעניין שבח והודאה על שלמותם, מחויב האדם להרגיש קרבת השם אליו. לדבר נוסף ולהעדפה, כמו דבר שאינו שייך לו כלל. כי מה אדם ותדעהו, בן אנוש ותחשבהו. כי אז ודאי יכול להיתן שבח והודיה לשמו הגדול בשלמות, אשר בחרו בין כל העומדים עליו לשרת את השם. וזו עבודה גדולה לאדם המורכב, להשתלם בשני הפכים האלו שיהיו נקבעים בליבו לנצחיות בבת אחת. והנה בחינה הבית, להרגיש את עצמו שפל ורחוק וטובת השם לבחינת העדפה, הוא מושג יותר כבד מאוד לאין ארוך מן המושג האלף. ועל פי רוב כל הנדחים חס ושלום נכשלים רק במושג הבית, ודוק היטב. ובזה תדע אשר היחסן הוא רחוק יותר ממושג הבית מאיש הפשוט, בהיותו מרגיש טובת השם עליו במחויב, ודוק כי אמתו. ועם כל זה, החשד הזה אין בי חס ושלום, כי כבר שעבדתי את עצמי להשם יתברך, לעבוד לפניו בכל אשר אמצא, אין עבודה כבדה בעולם שיבצר ממני למען כבוד שמו יתברך. ועד רבה, אני אוהב תמיד ומהדר אני אחר יגיעות גדולות לנחת רוח לא יתברך. והראיה שבחרתי מקום עבודתי בארץ ישראל, ששם שליטת הסם ביותר כנודע, ולא עוד אלא בירושלים, אשר אפילו הארי הקדוש פחד מלפתוח בירושלים את בית מדרשו כנודע. וכן אספתי גם כן המיוחסים מירושלים לבית מדרשי. ומכל זה תוכל לדעת שאין אני בורח מעבודה, אלא הכל תלוי בך לבדך. וזכור זה תמיד. הנה הזמן קצר מאוד, שמחת יום טוב ממשמש ובא, לא אוכל להאריך לך בזה, ואם תאמין לי, תזכה גם כן לעמוד על סוף דעתי. יהודה לייב.
נוגע בהרבה נושאים. אם ישנם שאלות, כן.
דרשו השם במצוק ראו בהיותו קרוב. מה פירוש בהיותו קרוב? הוא כל הזמן קרוב, לא? למה אומרים ככה?
אני לא יודע אם כל הזמן קרוב. אני פעם קם בבוקר, חושב על הבילוי, או על איזשהו בעיה בחיים, או על כל מיני דברים. כן? לא בא לי בכלל לחשוב על זה שאני נמצא בעולם שמנוהל על ידי הבורא. מנוהל על ידי כל מיני רשויות שאני חייב היום מהבוקר להסתדר איתם. איזה יש לי קרבה? אין קרבה. אני כלול מגוף ונפש. אז העולם שלי מתחלק עולם הגשמי ועולם הרוחני, נגיד שבצורה כזאת. עולם הגשמי אני מרגיש, עולם הרוחני אני שמעתי שקיים. טוב, קיים. מי יודע, מה יודע, מה אני יודע על זה. זאת אומרת, אני מצאתי דרשו השם וימצאו. ביקשו. הוא קרוב? לפי מה קרוב? אני לא יודע. מי זה הבורא שהוא קרוב עליי או רחוק ממני? אם תשאל 1,000 אנשים, הם יגידו לך על זה 1,000 פירושים. מי זה הבורא ומה זה להרגיש שהוא קרוב או רחוק? אתה לא מאמין, בוא עכשיו נשאל אנשים, אתה תראה מה שהם יגידו. כאן שנמצאים. עד שאדם לא מגיע לגילוי ממש של הבורא, הוא לא יודע מה זה קרוב או רחוק הבורא. איך הוא יכול לתאר לעצמו אותו? אלה ככה, מי לא יודע? כן, זאת אומרת, אף אחד לא יודע במילים אחרות. אלה אנחנו יכולים להתחיל לתאר את הבורא לא מן הסתם כתוב, מאהבת הבריות לאהבת השם. שאם אתה בונה מעבדה לגילוי הבורא, שזאת הקבוצה, ובקבוצה אתה משתדל לגלות תכונות ההשפעה ההדדיות שבין החברים, אז ביניהם יכול להיות, כן? יכול להיות שהתרחשו איזה רגשות מיוחדות בהשפעה מעל הקבלה שבכל אחד ואחד, ואז ההרגשה הזאת של ההשפעה מעל הקבלה, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. זה נקרא הרגשת הבורא. אמונה זה נקרא הרגשת הבורא. שהיא למעלה מהדעת, למעלה מהידיעה, למעלה מהרצון לקבל שלי. אם אני מעדיף כך להיות בנתינה, למעלה מהקבלה. אז יש לי אפשרות לבנות מודל, תבנית, משחק, ששם אני יכול להתחיל לתאר לעצמי מה זה נקרא הבורא, מי זה נקרא הבורא, מה זה נקרא עולם העליון, היינו המערכת בינינו, כאילו שהיא נמצאת בהשפעה הדדית. ואם אני מתמיד בזה, ובאמת רוצה שזה יקרה, אז אני לוחץ ממש על עצמי להיות נמצא בתוך הסביבה, בתוכם, מקטין את עצמי, מגדיל אותם, נותן להם דוגמה עד כמה שאני רוצה בזה, כדי לעורר אותם, מגיע איתם לערבות הדדית, לכל מה שדרוש בעבודה בקבוצה, ובונה בזה בתוך הקבוצה מעצמי עולם הרוחני. אני בונה את העולם הרוחני עד כמה שאני מסוגל. אני לוחץ כמו ילד, אני מזיע ממש בלרכיב את הפאזל לגו, קוביות האלו, שיהיה נכון ונכון כמה שאני רואה מכל המאמרים, אגרות וכו'. יחד עם החברים שכולנו ככה נמשכים לזה, לבנות יחד את המערכת הזאת של היחסים הנכונים, ואז אנחנו מרגישים שיש כאן איזשהו מין כוח שעוזר, מכוון אותנו, משהו קורה כאן מבפנים גם כן, אנחנו מתחילים לקבל תגובה מבפנים, מתוך המערכת עצמה שאנחנו בונים, שפתאום היא משפיעה עלינו ככה וככה, זאת אומרת, היא הופכת להיות חיה. חיה. יש לה חיים משלה. ואותו כוח שעכשיו אנחנו מגלים ממנה, שהוא מצד אחד נוצר מצדנו, מצד הכלים, אבל גילינו את הכוח הזה שמחיה את הכלים האלה ומתעורר שם וחי שם בפנים, בתוך הרצונות שלנו המשותפים של השפעה, שהוא בפני עצמו קיים, רק אנחנו גילינו אותו, נתנו לו אפשרות להתגלות. זה נקרא דרשו, ביקשו השם ודרשו אותו ותגלו אותו. וכך אנחנו מגלים את העולם העליון, את הבורא, אז אני מבין מי הוא ומה הוא, ובמה אני יכול לדרוש אותו, ולמשוך אותו, לקרב אותו ממש, על ידי הפעולות מצד הכלי, כי אני סך הכל כלי. אז כל הזמן אני צריך לחיבור יותר ויותר חזק ורב גווני, וכך אני בעצם מגלה אותו. ודאי שיש כאן עליות, ירידות, חושך, אור, כל מיני מצבים, אבל אני לומד מהם גם כן העבודה הדדית בין כולם. אני נופל, הם עולים, הם קצת יורדים, אני עוזר, וכך אנחנו ביחד מגיעים לכזאת ההדדיות בינינו, שמגיעים למצב שהוא בלתי פוסק, לא משתנה. זאת אומרת, תמיד המדרגה היא נמצאת בגדלות, סיימנו אותה, מקבלים תוספת, בא בינינו כוח הפירוט חדש, וגם שם אנחנו מתחילים להרכיב המערכת בינינו, וכך מגיעים בדרגה הבאה לבנות את הכלי ולגלות בו את הבורא, בו אורה. וזה זה הכל. אין חוץ מזה שום דבר. כך עושים. כן.
למה לא עכשיו? כלומר, למה אנחנו לא עכשיו ועושים את הפעולה הזאת ומגלים אותו?
מי? אני אמרתי לך לא, עוד לא עכשיו? שמעת את זה ממני? רק עכשיו אתה קצת יותר שומע שהכל זה מתבצע בתוך הקשר בין החברים. בטוח שאם תלך לארכיון השיעורים לפני 5 שנים תמצא אותו דבר. לא למדנו אותם הדברים? כן.
אז מה זה השקר הזה, האשליה הזאת שנראה לי שכאילו צריך איזה זמן לעבור או איזה דברים לעשות?
זמן זה לא זמן. זמן זה מספר השינויים שאדם עושה, הגיעות שהוא צריך לתת כדי לפתוח את עצמו להבנה, להכרה, להרגשה. כן.
אז יש הגיעות עוד שאנחנו צריכים כביכול לעשות.
כן, אבל בטוח שכן. זהו, הוא מסביר לנו בעניין של שעה, שחייב להיות לכל אחד ואחד, יש לו מדרגה משלו, עד כמה שהוא צריך להתגבר כדי לגלות את המדרגה הרוחנית שלו הראשונה. אבל בנו תלוי הזמן, או שאנחנו נותנים לכוח השלילי לחייב אותנו להתקדם, או שאנחנו מתקדמים בזה שאנחנו בעצמנו מוצאים את החיסרון. אפשר להתקדם רק מתוך חיסרון. החיסרון יכול להיות על ידי מכות מאחורה, כל מיני. כמו שאנחנו הגענו פעם ראשונה לחומת הקבלה, מה טעם בחיי, ששאלנו. וכאן אנחנו צריכים כבר לגלות חיסרון מקדימה. חיסרון מקדימה זה אני יכול לקבל רק מהחברה. או שאני אחכה עד שיהיה לי רע ושוב אני ארוץ קדימה. אז זה נקרא דרך אסורים. אם אני לא מחכה לזה, אלא כזקן מחפש כל הזמן כאילו מה שהוא איבד, אז אני בא לחברה ומסתכל עליהם, קינה, תאווה, כבוד, מוצאים אדם מן העולם, אז אני על ידי התכונות שלי האלו האגואיסטיות מסתכל עליהם, נראה לי שהם כבר מוצלחים, נראה לי שהם כבר משיגים, איפה אני, מה קורה, ואז אני על ידי זה מגרה את עצמי, גם כן דוחף את עצמי לעבודה, אני רוצה שהם ישפיעו עליי. העיקר זה חיסרון. איפה אני מסיק כל הזמן חיסרון יותר גדול לחיבור, להשפעה, כדי לגלות שם את המשפיע העליון הבורא. אנחנו צריכים לבנות רשת קשר בינינו שהיא תהיה עד כדי כך מותמת לאור, לבורא, שהוא יתגלה. הרשת בונים בהדרגה. אומרים 125 מדרגות עיקריות, עד שמגלים אותו כולו. מה אותו? אותה תכונת ההשפעה שהיא השולטת בכל הרצון שנברא. כן. הרצון. הרצון שנמצא במבנה שלו השלם, המותם לאור, נקרא אדם, הדומה לאותו כוח השפעה שאז מתגלה במלואו בתוך הרצון. וישנם המדרגות, בכוונה, כדי שנוכל להתקרב בהדרגה למצב השלם, שהמדרגות האלו שזה המתה, שאתה לא חייב להיות בשלמות ממש בקשר עם החיים, אלא בשלמות חלקית. אם אפשר להגיד שלמות חלקית, זה כביכול סותר זה את זה, אבל ככה זה. כשאתה יכול גם כן להיות בזה. זאת אומרת, לא כל המערכת אתה יודע של קשר בין כולם, לא לכל העומק, לא בכמות, לא באיכות, אלא כמה שאתה שייך לזה, שייך כמו בעולם שלנו, שאנחנו רואים כתוצאה מזה, נגיד, תינוקות, נערים, וכבר אנשים גדולים. כן.
זאת אומרת שבכל רגע נתון יש איזשהו חיסרון שאנחנו צריכים לפתח, השתוקקות?
אין חיסרון אם אתה לא מסיק. לא טוב אם אתה מחכה שיבוא חיסרון. צריך להיות כל הזמן דאגה לחיסרון. אבל דאגה בשמחה, וחיסרון שאתה בדיוק מאתר אותו, מה החיסרון הוא? שום חיסרונות האחרים, חוץ מחיסרון אחד, לבנות את התשתית לגילוי תכונת ההשפעה. זאת אומרת, שהיחסים שלך עם האחרים, הם יהיו השפעה. זה התשתית לגילוי האור, שהוא תכונת ההשפעה. הבורא, יש רק שניים. אתה צריך להגיע מצד הכלים לאותה תכונה כמו שמגיע האור. אצלך זה עבודה, מפני שזה נגד הרצון האגואיסטי, מה שיש בך. אבל זה נעשה במיוחד. בך, כדי שאתה תוכל לזהות, לגלות, להתעמק בכל הבריאה. עד כדי כך שאתה יוכל לחקור את תכונת ההשפעה עצמה לעומק שלה עד המקור שלה ממש. זה מה שהאגו הזה, העזר כנגדו, נותן לך. כן.
אז זאת אומרת שיש מצב אופטימלי בכל רגע נתון שבו אנחנו משתוקקים אחר החיסרון הזה?
נכון. חוץ מחיסרון לתכונת ההשפעה, לא צריכים לדאוג לכלום. כן.
וכל השאר זה בעצם עניין של התפתחות...
כל היתר לפי מידת החיסרון מאיר האור, ואתה מקבל מצב מסוים שבו מיד אתה צריך שוב להשתוקק לחיסרון להשפעה. כן.
אז מה המדד שלנו לאופטימליות כזאת בהשתוקקות אחר החיסרון?
שאתה כל הזמן הולך כמו זקן ככה, כאילו כל הזמן איפה אני איבדתי את החיסרון ברחוב, ככה כל הזמן. כן.
מה זאת אומרת איפה אני איבדתי את החיסרון ברחוב?
נו, איפה אני, איפה החיסרון שלי להשפעה, לחיבור, לאהבה? אין לי, איפה הוא? אז אתה בעצם דורש בזה לא להתגלות. אז המאור, האור, תכונת ההשפעה, הבורא, הוא מגלה לך אותו, במידה שאתה מגלה את הרצון מצדך. אבל הרצון מצדך אתה צריך לגלות. איך אתה מגלה אותו? רוצה אני? לא, זה לא מספיק. נתנו לך מקום איפה לבנות את החיסרון שלך להשפעה. יחס בין החברים. זה המקום. כן.
מה זה חיסרון להשפעה?
אני רוצה לגלות לגלות זה נקרא לחיות בזה, להתאבע בזה, ברצון להשפיע, בתכונת ההשפעה. כמו שעכשיו אני נמצא בתכונת הקבלה. לעת אתה מספיק?
לא,
בסדר. כן, דני.
שמעתי אותך אומר קודם שהעולם כבר קיים, מחכה שנגלה אותו, אבל שהכלים בעצם בונים אותו. אפשר לחדד את זה? מה זה אומר שהכלים בעצם בונים את הדבר הזה, אבל זה כבר מחכה?
קיים רק דבר אחד. עולם אין סוף. זה שכלי והאור, על ידי האור, על ידי הבורא, זאת אומרת, הגיעו לדביקות. נמצאים בדביקות. כי כך הבורא ברא, את הרצון נקבל, הביאו אותו דרך ארבע בחינות דור ישר, לדביקות. זהו. הדביקות הזאת, החיבור הזה שאור ממלא את הכלי, נעשתה בכוח האור בלבד. אין כאן מצד הכלי שום עבודה. שום עבודה. זאת אומרת, שורש א', ב', ג', ד', מרגישה שהיא מלאה באור, והאור ממלא אותה, וסותם אותה ממש, ממלא כל הרצונות. זהו. זה המצב שנקרא מלכות אין סוף. אחרי זה מתפתחת הבושה וצמצום, ואז כל הדברים מה שאנחנו לומדים. אבל המצב הזה הוא מצב המושלם שנמצא בין אור לרצון, בין תענוג ורצון, ו... השלמות הזאת נקראת מלכות אין סוף. חוץ מזה, כל היתר המצבים הם מדומים. העלמות, העולמות, העלמה, הנעלם, לא חשוב, אפשר לפרש אלה... לא קיימות הם, העולמות. אין דבר כזה. זה מקובלים, משיגים, מה שקורה בהם, במידת ההשתוות צורה שלהם עם האור. אז הם כותבים לנו על זה. שהם נכנסים לקשר ביניהם, הם לומדים וכותבים על זה, כמו שזוהר כתבו. זהו. אז אנחנו לומדים את הדברים האלה כי באנו שקוראים ממטה למעלה. מאיפה הם יודעים מקובלים כל הדברים האלה? מזה שמגלים. איפה זה מתגלה? בתוכם? מה זה, מה, מה, מה מתגלה בהם? במידה שהם בונים תכונת ההשפעה מצדם, זאת אומרת רצון לקבל, שמקבל צורה של השפעה, שהוא יוצא מעצמו, נגיד, הוא נמצא, לא איך לתאר את זה, הוא נמצא כמו איזה כדור, כן? וכדור מלא בפנים, כן? עם הרצונות לקבל. כן? ומתחיל להוציא מעצמו רצונות לקבל שהם רוצים לעבוד בלהשפיע, בהשפעה. אז יוצא מהכדור הזה כאלה חוטים החוצה, שרוצה להתקשר לאחרים, רוצה לשרת אותם. ואז המקובלים שהם מגיעים לכאלו תיקונים, שמתוך רצון לקבל שלהם יוצא החוצה חלק ממנו ורוצה להשפיע, ועל הרצון לקבל מה שנשאר צמצום בינתיים עושים, אז עד כמה שיוצאים החוטים האלו, הרצונות האלו החוצה בעל מנת להשפיע, ומתקשרים לאחרים, זה נקרא הדרגה שלהם. אז כל פעם הם משתדלים יותר ויותר, ואז הם רואים את המערכת וכותבים לנו עליה. זה כל החוכמת הקבלה. ואז במערכת הזאת שהם מתחילים להתקשר בין האחרים, זה נקרא אהבת הזולת. או בינתיים לא אהבת הזולת, דרגת בינה בלבד, זה כמו שהלל הזקן אמר, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. זה דרגת חפץ חסד, בינה. ואחר כך ואהבת לירך כמוך. זה כבר דרגת שרבי עקיבא אמר. שתי דרגות מרצון לקבל, חפץ חסד, דרגת בינה, ואחר כך דרגת כתר. ואהבת לירך כמוך. מהמצב הראשון, שבמצב הראשון יש להם כלים מלכתחילה מקולקלים, מכלים האלו יש שני תיקונים, זדונות ושגגות, גלגלת עיניים שנשברה והחב שנשבר, בהתאם לזה שגגות וזדונות. אז מגלגלת עיניים הם מגיעים בתיקון לחפץ חסד, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, זה נקרא ששגגות הופכות לזכויות, והזדונות הופכות לשגגות, מתחברים אחאב לגלגלת ועיניים בלבד, נעלמים שם, מלכות נכללת בבינה, ואחר כך דרגה השנייה, שמתקנים גלגלת עיניים עם אחאב, זה ואהבת רעך כמוך, זה גם כן הזדונות הופכות להיות לזכויות. זהו. אז הכל זה נעשה מתוך הרצון לקבל, שמתחיל לצאת מעצמו ולפרוס את עצמו כלפי האחרים. ואז מקובלים שעושים פעולה כזאת, הם כותבים על זה. זה סך הכל כל הקבלה, זה הספרים שלהם. לכן, ואהבת רעך כמוך, כלל גדול בתורה, אין לך חוץ מזה שום דבר, זה כולל הכל, אם אתה מגיע לתכונה הזאת. כי במציאות הכלים שלך, שאתה צריך להגיע, ואהבת רעך כמוך, גם כן ואהבת, אומרים שהמצווה הזאת, לא מחייבים אותה, את המצווה הזאת. אם כי אי אפשר לחייב אהבה. ומכל שכן, ואהבת את השם אלוקיך. אלה דברים האלה כבר מתגלים בעזרת האור, בעזרת השם, מה שנקרא. הם מתגלים. אתה צריך לעשות מאמצים כלפי חברים כמה שאתה מסוגל. ועל האהבה מגיע האור, והוא בונה בך את תכונת ההשפעה, שאז אתה מסוגל באמת רק על ידי עזרת השם, רק על ידי עזרת האור שמאיר עליך ומביא לך תכונת ההשפעה בהתאם למאמצים שלך, אז אתה מגיע באמת לקיום של ואהבת. זה סך הכל מה שקורה, הכל בפנים, הכל מתוך האדם. כן.
הוא כותב שיעור השמיעה של הקדוש ברוך הוא תלוי בשיעור הגעגועים המתגלים בדיבורי התפילה. מה זה תלוי ממש בשיעור הגעגועים המתגלים בדיבורי התפילה?
כי לא יכול להיות כלי יותר גדול מהחיסרון שבו. געגועים זה חיסרון. איך אני יכול לגלות משהו יותר ממה שיש לחיסרון? תגיד לי, יכול להיות, קורה לפעמים שחיסרון בא מהאור, מהאור. נגיד, אני לא רוצה כלום, לא בא לי, אין מצב רוח, הוא מטפל. אומרים לי, נו, תעשה טובה, תעשה בשבילי, תעשה איזה הגיעה. זאת אומרת, לוחצים עליי עם החיסרון הזר ומכניסים לי לפה חתיכת עוגה, נגיד. מתחיל להיות טעם, אני מתחיל להרגיש, כי יש לי חיסרון כללי. אם לא היה חיסרון כללי, לא הייתי מרגיש, זה כטעים בכלל. אז אני מתחיל להרגיש שזה טעים, שזה מתוק וכו' וכו'. אני משתמש כאן בינתיים בחיסרון זר, חיסרון של קבוצה, חברים, ומתוך זה מגיע אליי טעם, מתעורר בי חיסרון משלי, אני מתחיל לפתח אותו. על ידי מה? אני רוצה הוגה, בסדר, אבל אני יכול לפתח אותו בצורה לא, 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 לא כזאת אגואיסטית, גשמית. אלה, מי נתן לי את זה? מאיפה אני קיבלתי את החיסרון? למה הם עשו את זה? בגלל שדואגים עליי, הם רוצים שאני יחד איתם, וכן הלאה וכן הלאה. ואז אני מתחיל מתוך זה לפתח חיסרון משלי. אבל התחלה תמיד מבחוץ. או מהאור שפועל לרשימות, או מהקבוצה. האור שפועל לרשימות, זה נקרא שאני מתקדם בדרך ביתו. החברים שמעוררים אותי, זה כבר החישן. כן.
ומה החברים מעוררים את האדם?
קנאת אהבה וכבוד. פגיעה בשלושת הגורמים האלו מעוררת את האדם. נכון, חשמל? תיזהר. אתה מבין? זהו, כן.
איך אדם מוסיף לחיסרון את הבירור הזה? ממי הוא מקבל? למה הוא מקבל? בשביל מה הוא מקבל?
זה מההרגשה הכללית, מהאווירה הכללית, מה שיש בסביבה. שיש איזה מין מצב הכללי שדואגים, שמחזיקים את הלב רגיש. מתוך זה מגיע לכל אחד איזה ויברציות. ברור ויברציות, מה זה, כן?
מה זה להחזיק את הלב רגיש בחברה?
נו, שישנה עבודה, ישיבות החברים וסדנאות ולימודים ובירורים ותוכניות למיניהם ונותנים הרצאות וכל זה מעורר. אז נותן אווירה כללית גדולה. מסה גדולה צריכה להיות בכל זאת יחד עם עוצמת העבודה. ואז פועל יותר ויותר. ותקופה הראשונה עד שזה מתארגן זה לא כל כך, אבל אחר כך זה הופך להיות כבר כוח שיוצר מעצמו גלים, והגלים האלה הם פועלים בתוך הרצון לקבל בצורה המגולה, גשמית, מה שנקרא, ובצורה הנסתרת, פנימית, רוחנית. ושזה מתחיל לעבוד, אז מתחילים להתעורר גם האלו שמבצעים את הגלים. הגלים מייצר האור, אבל הם מבצעים אותו. וגם אלו שנמצאים גם כן בקרבתם, ואומנם שלא שייכים לעבודה הזאת. גם כן. מתחילים יותר להרגיש, יותר להבין, יותר להתקרב למוצגים האלו, אומנם שלא יודעים מאיפה זה בא. כך אנחנו התקרבנו לחוכמת הקבלה. אתם חושבים שאתם הגעתם בשנות ה-90 או בשנות ה-2000 אליי מפני שזה סתם בא פתאום איזה צביטה בלב או בראש? לא. זה שהיו מייצרים גלים מהעבודה של רבש איתי, וזה הגיע אליכם. זה ככה זה הולך, גל אחר גל. כן.
מה איך מייצרים את הגלים האלה?
אנחנו עושים את זה בעבודה שלנו, בהפצה, בכל מה שאנחנו עושים, שולחנות עגולים, הפצה באינטרנט, כל מה שאנחנו עושים. זה גלים, גלים, מה שיוצא, והם פועלים, במיוחד פועלים בצורה הנסתרת. מה שמגולה זה לא אומר כלום. עד ימינו המקובלים מה שעשו זה הכל פעל ונסתר. כן,
בדיוק על זה, כאילו מייצרים את הגלים על ידי כל מיני דברים חיצוניים שעושים, שולחנות עגולים וכו', אבל כאילו פנימית, איך כל אחד נותן עוד מכה בשביל הגל, כל אחד פנימית, איך אנחנו נותנים מכה ומעיפים גלים בעולם?
משתדלים, משתדלים. זה ש קבוצות שלנו פועלים בכל מקום, אתה יודע מה זה עושה? כל אחד במדינה או ברגיון שלו, באזור שלו, ביבשת שלו, זה עושה הרבה תגובה, כי זה כמו רטרנסלטור, לא יודע איך להגיד, נו, שיש לך עוד נו, כמו אנטנות האלו שמוסרים זה לזה הגלים. ככה זה, זה סביב העולם. ובמידה ובמנטליות המתאימות לאוכלוסייה והכל, זה עבודה גדולה. כן.
אז לעבודה הזאת, מה צריך להוסיף בשביל שניצור באמת התשתית הזאת שהוא יהיה חייב להתגלות?
ליצור את התשתית אתה צריך לדמיין את התשתית הזאת, כמו שילד מדמיין את המשחק הגמור שהוא רוצה להגיע אליו. הוא יודע שצריך כך הוא רוצה שיהיה. כן? או הוא מדמיין לעצמו האוטו חי, אמיתי, אמנם שבונה אותו מקוביות. וכוח הדמיון שלו מוסיף לקוביות האלו כל האלמנטים שצריכים להיות באוטו החי. ואנחנו צריכים לדמיין לעצמנו מה זה נקרא אותו הכלי שמגלה את הבורא. איזה קשר בינינו צריך להיות כדי שהכלי יהיה מותם לאור, שהאור יתגלה במדרגה הפחותה ביותר שלו, הקטנה ביותר, אבל שיתגלה. לאיזה עוצמת הקשר אנחנו צריכים להגיע בינינו, שהבורא יתגלה. וכשהוא יתגלה, אתה כבר הכל. זאת אומרת, אין יותר דאגות. כבר יש לך ידיעה, יש לך אחיזה, יש לך הבנה, יש לך הרגשה, מה זה נקרא עולם הרוחני שלך, לעומת העולם הגשמי. כל התפיסת המציאות, איך שאתה רואה את המערכת של העולם הזה ברצונות שלך נפרדים, מפורקים, מרוחקים, שלך זה שאתה רואה כל העולם שזה הרצונות שלך. כבר אתה רואה את זה ככה. ועד כמה, לכן אתה על ידי האגו לא יכול לסבול אותם וכן הלאה. יחד עם זה אתה מגלה את הצורה החדשה, מה שגילית, שזה הקשר בין כל החלקים, שאתה מסוגל לקרב ביניהם. אלו שאתה לא מסוגל לקרב ביניהם, אתה לא משתמש בהם. זהו. וכך אתה ככה אתה מתקדם. כן.
אז איך מתמידים בעבודה הזאת של לדמיין את התשתית? כי זה נגד הרצון. הרצון לא רוצה לדמיין את התשתית הזאת.
זה העבודה הדדית של החברים. הם צריכים על ידי, שוב, קנאת, אהבה וכבוד, לחייב אותך לחשוב על זה, אחרת אתה מרגיש את עצמך פגוע. אתה עם אבא גם, הם לא, הם מזלזלים בך, לא מתייחסים אליך, לא מחשיבים אותך כחבר שלהם וכן הלאה. אתה לא רוצה לך, אבל אם אתה נמצא, אתה מרגיש שזה... הם, אתה צריך להרגיש מהם זלזול, בהתאם לחוסר השתתפות שלך. אחרת איזה עזרה זאת מהם? כן.
יש באמת הרגשה שכאילו שהחברה אונסת אותך לזה אם אתה רוצה או לא, אבל עדיין כאילו, למרות זאת, תמיד הרצון עוד פעם מתגבר.
נכון, זה טוב מאוד שמיד הוא מתגבר, זה סימן שאתה עוד לא עשית מספיק הגיעות מצדך, כניסות מצדך בחזרה. אלה אולי על ידי חברה כל פעם זה נעשה, אבל לא על ידך. נו, נעבור לנושא אחר. אני אחזור שוב, כמו כלף עם הזנב, עם אותם דברים. אין יותר מה לעשות. אתה חושב שאתה תמצא איזו תשובה אחרת, שיפתור אותך מההגיעה הזאת? לא. חבר'ה, אני... טוב, נו, דוקטור.
יש תופעה כזאת שאדם בא, אתה כאילו בא, כל יום בא, בא, ואחר כך נעלם. וכאילו נשאר לך משהו שחסר. כאילו לא שאתה ממש מכיר אותו שאתה חי, אבל חסר. זה החיסרון? יש תיאור פיזי אצל דבר כזה?
אני לא כל כך מאמין שאם אדם נעלם מכאן, הוא חסר מבחינת ההשפעה. אלא הוא חסר מבחינת הקבלה. קודם כל, אתם מרגישים גם בזה שהוא עזב. זה כאילו בוגד. אתם לא מרוצים ממנו בזה. בצורה אגואיסטית, שהוא היה משלים איזושהי עבודה הדדית, הרוחנית, ועכשיו זה חסר לכם? אני לא חושב שזה קורה. אני לא חושב שזה מורגש. בשביל זה צריכה להיות כבר מערכת ש... שמרגישים בה איזה תופעה משותפת, ופתאום תופעה הזאת היא ממש נפגמת בגלל שמישהו עוזב. אני לא רואה שכבר זה קורה כך. אלה זה גם באגו באיזו צורה. למה עזב? מה קורה? מה אצלנו לא בסדר שהוא עזב? ומה לא בסדר? זה ברור שאותו שדה שמשך אותו לאור לא קיים. הוא קיבל התעוררות פעם מלמעלה שהאור התגלה בו במקצת, שהוא לא יודע מה זה, אבל על ידי זה התקרב, אבל אחר כך לא מוצא כאן המשך. כשאנחנו רוצים לטפל בילדים, אנחנו מארגנים להם גן ילדים, פעוטון, בית ספר. באוניברסיטה כבר חינוך מאוד אישי ככה, אבל נגיד בגן ילדים מאוד מרגישים שהם יחד, כן? משחקים יחד, עושים משהו יחד וכן הלאה. אמנם שבכמה שנים הראשונות ילדים לא מרגישים זה את זה, עד גיל 3 הם לא מרגישים כלום, ככה לא, אין לו, אין לו הרגשת החבר שהוא יכול לשחק איתו יחד. מגיל 3-4 מתחיל להיות. אז הוא מוצא בזה עניין. עד שבגיל שם 9, 10, 11, 12 זה ממש... אחר כך מתחיל להיות בעיות הורמונליות ו... וזה עובר ל... ל... לרמה אחרת שלה. אז מה אני רוצה להגיד? שהחינוך, נו, אם לא ניקח בחשבון את השנים הראשונות, שהוא עדיין ככה כחיה קטנה, החינוך הוא על ידי החברה. אם אין חברה, אדם לא מרגיש שהוא מתקדם, שהוא מתחנך. הוא לא מבין שזה צריך להיות כך, אבל הוא מרגיש שחסר. לא חסר לו לימוד עצמו, ודאי שלא חסר לו מההסבר על העבודה הפנימית, זה אצלנו מעל כל דבר. לא חסר, לא, לא, לא חסרה לו השפעה, לא חסרה לו, סליחה, הפצה, אם רוצה, אלא חסרה לו חברה ששם הוא מתפתח, שהיא הגורם, שעדיין אין אותו, אותה הרגשה. אני לא מדבר על פעילות, אתם מיד מרגישים, מה אנחנו צריכים לעשות? זה לא לעשות, זה לעשות בפנים, לא בחוץ. לא, אנחנו נקבע עוד כמה ישיבות, עוד כמה סעודות, עוד כמה... זה מתשתש את הדבר בלבד. חייבים רק לבנות קשר יותר חזק, יותר ברור. טוב, מספיק.